טוב, אז אנחנו דיברנו על הקדמה למידת במידת הגאווה, פירקנו אותה לשלושה ארבעה חלקים. אני חושב שלא הזכרנו את הרביעי, אני אזכיר את זה עכשיו. ואמרנו שכשרוצים להתמודד עם מידה, צריך להכיר יותר את הפרטים שלה, וכל פרט ככה להכיר אותו כמה שיותר, ואז ככה אם מבינים יותר טוב את המידה. אז אנחנו דיברנו על שלושה חלקים במידת הגאווה, אני אחזור עליהם ואחרי זה נגיד את החלק הרביעי. זה עוד לפני הדפים שחולקו לכם עכשיו, בסדר? עוד רגע. דיברנו על זה ככה, שהנקודה הראשונה זה, מזה זה מתחיל, זה אהבת עצמו במידה גדולה מאוד, ולכן הוא רוצה למשוך כל נעימות אליו, זה מזה זה מתחיל. אהבה עצמית מאוד מאוד מופרזת, ולחשת, וזה מונח בבסיס החיים שלו, ולכן כל הזמן הוא מחפש את הרגשת הנעימות הזאת, איך הוא בעצם מבטא את האהבה העצמית הזאת. כל הזמן מנסה להרגיש את החשיבות הזאת, את הכבוד הזה, את המעמד הזה. זה נקודה ראשונה. מתוכה יש נקודות נוספות. מתוך זה יש תפיסת עולם שלו על עצמו, שכל נקודה טובה שיש בו הוא מאוד מאוד מכפיל את זה, מגדיל את זה מאוד, מעצים את זה. זה דמיון כזה, בסדר? זה דמיון שכל, עם כל הצלחה שלו, אז הוא מנפח אותה בצורה מאוד מאוד גדולה, עד שהוא מרגיש, מבין בדמיונו שהוא שיא הצלחה, וזה מה שמלווה אותו, בסדר? זה דמיון, כי זה לא האמת, אבל זה התפיסה הדמיונית שכל הזמן מנהלת אותו, הוא נמצא איתה כל הזמן. ככה הוא מתבונן עצמו, ככה הוא מכיר את עצמו, ככה הוא מרגיש את עצמו. זה נקודה שנייה. ונקודה שלישית, עוד תפיסה דמיונית, לא ביחס לעצמו, אלא ביחס לעולם הערכים. הוא בונה עולם ערכים שהוא ממציא אותו, והוא מחליט איתו מה חשוב, מה לא חשוב. זה בדרך כלל מאוד מושפע מהחברה, ממה החברה מייחסת חשיבות, מקצוע כזה, מקצוע אחר, תחום כזה, תחום אחר, ובונה עולם ערכים כזה. והוא כל הזמן צריך לחזק את העולם הערכים הזה, להגביר אותו בדמיון שלו, בדיבור, במעשה. הוא מסביר לאחרים, כל מה שמסביר לכם אז הוא מסביר גם את זה לעצמו, כל מה חזק את זה, כי זה דמיון, זה לא אמיתי, זה לא באמת דבר שנותן לו איזה ביטוי ערכי. היוקרה, אז את המעמד הזה לא באמת נותן לו, אז הוא כל הזמן צריך לתחזק את זה, אבל זה איזה המצאה, הוא בונה איזה בועת שעולם הערכים, זה דבר מאוד חזק אצלו והוא נשען עליה. בסדר, זה טעות הדמיונית השנייה. נקודה, דיברנו על זה סביב קריירה, אז נחזור קצת על הדברים בהמשך, בסדר? ונקודה רביעית, אחרונה, שלא דיברנו עליה, אני רק אקרא אותה ברב, ככה אין את זה לפניכם. כלל הכל הוא סיכלות בידיעת מהות המעלות האמיתיות מהן. בסוף, מה? אני אסביר את זה שם. בעצם הוא לא מבין, לא לומד, לא מעניין אותו מה זה באמת המעלות האמיתיות, מה זה ערכים באמת, מה זה מצוות באמת, מה זה שאיפות אידיאליות באמת, מה זה טוב באמת. זה באמת הוא לא מתעסק עם זה, הוא לא מבין את זה. ממילא הוא שחל, זה טיפש, זה חסר דעת ביחס למעלות האמיתיות, כי אצלו, העולם הערכים שלו זה מה שהוא ממציא, זה הבועה שהוא ממציא. זה קצת תוצאה של כל מה שאמרנו עד עכשיו. בעצם, זה הנקודה הרביעית, האחרונה. הוא לא מתעסק, הוא לא לומד, הוא לא מבין מה זה המעלות האמיתיות באמת. כי אצלו, העולם הערכים זה מה שהוא ממציא, זה מה שכולם מאוד מייקרים. אני אגיד עכשיו כל נקודה עם ה... קצת האפשרות של התיקון שלה, ואז קצת אולי יותר יובן. אל מול האהבה עצמית, נקודה ראשונה שאמרנו, צריך לבנות. אדם חייב לאהוב את עצמו, זה פשוט. אבל אמרנו, המופרזת, זה הבעיה. אל מול זה הוא צריך לפתח אהבה, יחס, ערך, חשיבות לאהבת האמת, לאהבת הטוב, לאהבת השליחות. וככל שיותר יפתח את זה, אז האהבה העצמית שלו תיכנס למקום הנכון, לפרופורציה. ממילא לא הנקודה, הבסיס שממנה יוצא, לא כל הזמן זה איך אני עכשיו מעצים את האהבה שלי, איך הכל צריך להיות לי נעים, איך הכל צריך להיות מאוד חשוב, איך אני כל הזמן צריך להיות אדם הכי נחשב. כי הוא מתרכז באמת, בטוב. מה רצית לשאול? תגיד משהו קצת? אל מול הנקודה השנייה שאמרנו, הדמיון, וכל נקודה, כל הצלחה שיש בו, שהוא מאוד מעצים אותה, צריך לבנות שיטה שכלית. תרגע. בסדר? אנחנו בעיה, יש לך מעלות, זה מצוין, זה טוב, זה חשוב מאוד שאדם מכיר את המעלות שלו. כתוב, אל תהי רשע הרבה בעיני עצמך. אסור שבן אדם כל הזמן יחשוב שהוא כזה רק חסר ואין לו זה. לפעמים כאלה שרוצים לעבוד על מידת הגאווה, אז הם רק מלכים את עצמם, אני מתכוון בתפיסה. זה גם שטויות, זה לא נכון, וזה גם התוצאות של זה, הם הרסניות, הוא רק יאוש, ומה פתאום? יש לך מעלות, אשריך, מצוין, תעשה איתם הרבה דברים טובים, בסדר? אבל שהתפיסה שלך ביחס לעצמך היא תהיה אמיתית, שכלית, לא דמיונית. הצלחת באיזה משהו מסוים, נתח מה רמת ההצלחה, מה מידת ההצלחה, מה מידת הכישרון שלך. נפלא, מצוין, תן לזה אבל משהו מדויק. טיפ טוב לזה, זה תמיד שמישהו אחר ככה בודק אותך, אז הוא לא נגוע והוא לא מחפש, אז הוא יודע להגיד בדיוק מה מידת ההצלחה, מה מידת הכישרון, בסדר? אז אל מול הטעות הדמיונית הזאת, לבנות תפיסת עולם שכלית נכונה ביחס לעצמי, ביחס לכישורים שלי. ואל מול הדבר השלישי, אמרנו טעות הדמיונית השלישית, הנקודה השלישית זה שאדם בונה איזה בועה דמיונית, אז לבנות עולם ערכים אמיתי, לא מה כולם חושבים, לא מה נחשב, לא מה עולם הערכים אמיתי, מה באמת האמת, מה באמת הטוב, מה זה? זה קשור גם לנקודה הרביעית. ככל שהוא יותר יכיר את המעלות האמיתיות שיש, ועד כמה הן ממלאות, ועד כמה הן חשובות, אז הכל נכנס לפרופורציה אחרת. בסדר? הוא הרבה פחות צריך להישאב אחרי הרבה פחות צריך לנפח בלונים של דמיון וכל מיני הרביעית אולי היא ההפך של השלישית. השלישית אומרת שהוא עם הטעות הדמיונית שהוא בונה עולם ערכים מומצא, והרביעית זה בגלל שהוא שחל ביחס למעלות האמיתיות, הוא לא לומד אותם, הוא לא מתעסק איתם. וככל שיותר בן אדם לומד אמונה, בן אדם מתעסק עם ערכים חיוביים, בונה לעצמו אותה, כמה הוא מאמין בזה, כמה זה חשוב לו, כמה הוא שואף את זה, אז לאט לאט זה מחליף את האהבה העצמית שלו. לשם הוא נמשך, את זה הוא רוצה באמת. זה לא דמיון, זה באמת. בסדר? אני חושב שסיימנו פחות. כן. איזה שאלה יפה. יודעת מה, עוד רגע, אני אשאל אתכם שאלה ככה דומה לדבר הזה. רק אני אסגור את מה שרציתי להוסיף פה. שתי משפטים שהרב פה אומר כך, הרב קוק, הוא ודאי נמצא לזה עוד פרטים, פרטי פרטים. אומר הרב שהמידה הזאת יש לה כנראה המון המון פרטים, אבל אלה כפי הנראה, ארבעת הדברים שדיברנו עליהם, לא תבונה הגאווה בלב מזולתם. ממילא לא תתרפא, כי אם בהפרדת היסודות הרעים האלה, להכיר אותם, להתמודד איתם, ולצרפם בקור האמת. ככל שבן אדם מתמודד עם כל נקודה כזאת באופן יחיד, מברר אותה, בונה את הצד המתוקן שלה, אז ככה זה התמודדות יותר נכונה, יותר עמוקה, יותר שורשית עם המידה, לבנות תפיסת עולם אחרת. טוב, אנחנו רוצים לעבור ל-NIA, אבל לפני כן נשאלת שאלה בעקבות מה שהיא אמרה כאן. אז ככה, אם אמרנו שבאמת שאולי החלק המרכזי שממנו הכל מתחיל זה אהבה עצמית מאוד מאוד מופרזת, אז מה עושים עם זה? איך מתמודדים עם זה? אני אגיד לעצמי, אני פחות אוהב את עצמי, כאילו מה... איך זה יעזור? מה אתם אומרות? איך מתמודדים עם אהבה עצמית מופרזת כל כך? בסדר? בן אדם מתחיל להתוודע לעצמו, מגיע למדרשה, מתחיל ללמוד, אומר, וואי, קדימה, מתחילים לעבוד. מה עושים? אז באמת הרבה הבנה, וכן, קודם כל מאיפה זה מתחיל, ובסדר גם מצוין. אני אגיד משהו בקצרה, אנחנו ניגע בו יותר אולי בהמשך. אם אדם בונה מרכז כובד אחר, שהוא אמיתי, אז ממילא המרכז זה לא אני, אלא המרכז זה הטוב, זה האמת, זה השליחות, זה הקדוש ברוך הוא. וככל שיותר בונה את זה, אז ממילא האני מקבל את הפרופורציה הנכונה. התקדמנו משהו? אני מתלבט כמה להיכנס, כי אנחנו בהמשך קצת ניגע בזה יותר, אבל כל שאני יותר במרכז, אז האמת והטוב וכל הנמצאים ממצאים, הם שולים בעיניי. והפוך, כל שהאמת והטוב וכמה אני רוצה לעשות דברים אמיתיים נמצא יותר במרכז, אז אני הופך להיות שרת של זה, רצון להופיע את זה. בסדר? שאלה כאילו מה, ממרכז הכובד, מה... אז בסדר, ניגע בזה יותר בהמשך, בסדר? אפשר כוח על השאלה. טוב, אנחנו רוצים עכשיו, זה הקדמה לסוגיה, אני אתן הקדמה לעניין הזה שלכם. יש כאן סוגיה בגמרא, זה הגמרא בשבת, תורה שבעל פה, שהיא מבארת את הפסוקים בישעיה בנביא, שזה תורה שבכתב. הפסוקים האלה, יש לנו תורה שבכתב, תורה שבעל פה, הפסוקים האלה הם עוסקים בהבנה לעומק של הסיבה לחורבן בית ראשון. בסדר? לא כל יום יש לנו חורבן בית. כשהבית נחרב, זה היה בעצם פעם ראשונה שהוא נחרב, יכולים להיות הרבה בעיות. אבל אם בית נחרב, זה אומר שזה טוטלוס, זה אומר שהיה פה משהו כל כך גדול, כל כך מקיף, כל כך חסר תקנה, שמעולם עם ישראל לא הגיע אליו לשלב הזה. 900 שנה. בית ראשון נחרב, 900 ומשהו שנה אחרי, מאז שעם ישראל יצא ממצרים. אז לא הגענו למצב הזה. והגענו למצב כל כך בלתי הפיך. ולכן יש גלות, גלות זה מוות. אז בכל אומה, גלות זה כבר התרסקות ומוות. עם ישראל הוא נצחי. אין לו מוות. זה תמיד יש איזה מקור יותר פנימי. אבל גלות זה הדבר הכי נוראי שיש. לא רק מבחינת תוצאות ההרסניות שלו, הקשיים שיש, זה גם דבר נורא, אלא במהות, במהות. גלות זה, התורה מצטמצמת, הנשמה מצטמצמת, הנביא ממשיך את זה למוות. ולכן הנביא עוסק בשאלת השאלות, על מה חרב הבית. זו שאלה סופר קריטית. לא רק כדי להביא את הישעיה. לא רק כדי להביא את הבית הבא, בית שלישי, אלא כדי להבין מה זה חטא שהוא כל כך מקיף, כל כך שורשי, כל כך עמוק. היו הרבה חטאים גם קודם, אבל עדיין יש, עדיין עם ישראל יש לו הרבה דברים גדולים, ולא בשביל זה נחרב בית. אז יש נביאים שיעזרו, ויש עונשים, ויש, אבל פה איזה משהו כל כך כל כך גדול. שהוא מצדיק חורבן בית. אז הנביא עוסק בשאלה הזאת. אז זה הסוגיה שאנחנו רוצים ללמוד אותה. בסדר? אז הנביא עוסק בשאלה ומסביר את זה. וזה תורה שבכתב, ועל גבי זה תורה שבעל פה, ועל גבי זה הרב קוק, שהוא ככה מרחיב את הדברים להבין את כל התרבות שהייתה שם ערב החורבן. מה היו התפיסות עולם, מה היו התכונות. מאוד מאוד רחב להבין את זה לעומק, זה מאוד קשור גם לתרבות שלנו היום. ואנחנו רוצים ככה יותר לצלול להבנת התרבות הזאת, ומילא איך מרפאים, איך חיים את התרבות הנכונה שכן מתאימה לנו, לתרבות זרה. בסדר? זה הנושא שלנו. זה אנחנו, וזה קשור מאוד לגאווה, כי הפסוק אומר, והיום הרשם יען כי גאוו בנות ציון. בסדר? נסביר בעזרת השם את הדברים האלה, אבל זה לכן התחלנו עם ככה, עם הקדמה לגאווה. אז זה להגיד, אני אגיד קצת את הפסוק. לא, תראו, בראש העמוד אצלכם, זה בעמוד 89, יש למעלה ככה דרש, זה הגמרא, דרש רב אברי דרב אילאי, נכון? מהי דכתיב ויאמר השם יען כי גאוו בנות ציון. בסדר, זה הפסוק. הפסוק עצמו, אני אקרא אותו קצת ולפני הגמרא. ויאמר השם, זה בישעיה ג', ויאמר השם יען כי גאוו בנות ציון, ותלכנה נטויות גרון ומסקרות עיניים, הלוך ותפוף תלכנה ורגליהן תעחסנה. זה תיאור החטאים, ואחר כך הוא מדבר על נבואת העונש, וסיפח השם קדקוד בנות ציון, והשם פתן יערה וכו', ועוד דברים. עכשיו לגבי הפסוק ככה שמתאר את החטאים, אז אנחנו, בואו נחזור רגע לגמרא, נגיד זה רגע ברצף, אחרי זה אנחנו נתחיל לפרוט כל דבר. אז ויאמר השם יען כי גאוו בנות ציון, אומרים לנו חז"ל, שהיו מתגאות ביופיין ומראות עצמן בשווקים וברחובות. אחר כך ותלכנה נטויות גרון, אומרים חז"ל, כן, תורש בכתב, תורש בעל פה, שיסתכלו בהם הנואפים, מסקרות עיניים. טוב, אחרי זה אנחנו איתנו. אז בואו, אני רוצה את הגמרא של למעלה, תראו. דרש רב אברי דרב אילאי, מה ידכתיב ויאמר השם יען כי גאוו בנות ציון? זה הפסוק, גאוו זה גאווה באופן פשוט, נכון? אומרים לנו חז"ל שהיו מהלכות בקומה זקופה. אז זה אנחנו רוצים להבין, זה החלק הראשון. בסדר? בואו ננסה להבין רגע פשט לפני פירושים של הרב קוק. בסדר? יען כי גאוו בנות ציון, אומרים לנו חז"ל, מה זה גאוו? הם היו הולכות בקומה זקופה. אומר לנו רש"י, תראו בצד שמאל, גאוו היינו קומה זקופה. זה הפירוש.
זה הסיבה כאילו
לשחור הבית? כן, זה עכשיו מתחילים לפרוט את הפרטים, פרטי הסיבות, בסדר? מחלת הגאווה יש פה, נראה אותה עם הרבה גורות וזה. בסדר, עכשיו אנחנו מתחילים... מה? תראו את זה, זה אצלכם נמצא בעמוד 90. גאוו, אין לו קומה זקופה. זה לא מוסיף הרבה, זה אותו... בסדר? טוב, מה הבעיה בקומה זקופה? בסדר, כל זה בריא לגב, נכון? זה... מה... תארים פה איזה בעיה. נכון, ברור. ברור, זה להיות זקוף זה טוב, זה בריא ככה אומרים וזה, אז, אבל הביטוי בגוף פה הוא מבטא איזה מחלה, אני אומר מחלה כי זה הנושא פה, זה גאוו בנות ציון. מחלה שהיא באישיות, היא במידות, היא בכל העולם הפנימי שלנו, שהמחלה הזאת מתבטאת בקומה זקופה, בסדר? אז אנחנו רוצים להבין מה המחלה, מה הבעיה, איפה פה הנקודה. טוב, אז עכשיו אנחנו נלמד את הפירוש של הרב קוק. בהן היה, אולי נקרא לפחות איזה חצי פסקה, פעם אחת ברצף, ואז נשתדל יותר לפרוט את זה. כן. תראו ככה, למעלה זה הגמרא, בסדר? במודגש הזה, בסדר? ובצד ימין זה רש"י, בסדר? ולמטה זה העניין, זה הפירוש של הרב קוק, בסדר? טוב, אז אנחנו פסקה כ"ז עמוד 89 בעמודה הימנית למטה. מה? 89, בסדר? דרש רב אברי דרב אילאי, מהי דכתיב ויאמר השם יען כי גאוו בנות ציון שהיו מהלכות קומה זקופה. בסדר? כולם מבינים איפה נמצא, זה בסדר? יאללה. אז בואו נקרא באיזה רצף איזה... בערך חצי פסקה ואחרי זה. בתוכיותו של האדם מושקף לו כל עולמו. כאשר בעולם הכללי הנה אנו מוצאים את הכוחות מחולקים לטוב ולרע. והרע אמנם ראוי להיות במציאות, אלא שהוא צריך להיות כפוף אל הטוב. כן, בקומת האדם הכוללת את כל הווייתו, צריך שידע שיש בו כוחות כאלה שלא הרחבתם והתמתחותם יפעלו לטובה, כי עם הגבלתם וצמצומם, ואז יבנה האדם באדר שלמותו, והחברה הכללית תעמוד בשלמות כללותה. כי אחרי ההכרה בצד הגירעון שיש בעצמו, יהיה נשקף אותו הצד של הטוב שיש בזולתו, כדי שעל ידו יוכל להיות החיסרון העצמי נשלם. הידיעה שיש בכללות הכוח המתפשט על כללות ההוויה חלקים כאלה שצמצומם הוא טוב וראוי, מנמיכה את הקומה מעט, עד שמונעת אותה מזקיפה של גאווה דוקרת את זולתו. והנה העיוורון של הגאווה, כשהוא מגיע למרום מדרגתו, הוא מאבד את העולם, מפני שאי אפשר עוד לחיים של חברה ואגד ציבורי להיות מתפתחים כל זמן שלא תהיה הכרה פנימית בכל אחד שיש לו איזה דברים וכישרונות שהוא נמצא על ידם חסר, והשתלם רק על ידי עזר חבריו. טוב, נעצור בזה. בסדר? אז בואו נתחיל ככה מה... בתוכיותו של האדם מושקף לו כל עולמו, וכאשר בעולם הכללי הנה אנו מוצאים את הכוחות מחולקים לטוב ולרע, והרמן ראוי להיות במציאות שהוא צריך להיות כפוף אל הטוב, כמו בעולם ככה גם בתוך האדם. כן, בקומת האדם יש השוואה פה בין מה שיש קורה בעולם לבין קומת האדם. אז קודם כל, מה קורה בעולם? אומר הרב, בעולם יש טוב, אבל יש גם רע. מה אתם אומרות, יש רע בעולם? כן. יש רע בעולם? איך יכול להיות אבל הקדוש ברוך הוא עושה לנו רע? איך יכול להיות רע? אנחנו עושים את הרע. אוקיי. אז אם אדם, נגיד ש... אז האדם עשה, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא ברא, העולם מצוין, ורק אנחנו, החטאים שלנו דברים היחידים שראים. ככה זה נכון?
זה מה שאתה אומר? אז
איך זה התשובה? שאלתי, כאילו, הוא אומר שיש רע. אז אם יש רע, זאת אומרת, מה, זה לא באמת רע, זה רק נראה רע? כך את אומרת? זו התשובה?
רע שהוא חוסן,
אז זה לא רע, כאילו זה טוב, לא? חוסן זה מילה טובה.
הביטוי
בעולם זה כן נראה.
יש
רע של
האדם. כן,
מעבר לבחירתו,
אומרים, יש
שם
סלט.
יש
שיתם הבא
של
האדם.
אומרים
שיש
שם
חוסן.
מה? יש שם חוסן.
יש.
אוקיי. בסדר, אז קודם כל...
שאלה, מה עושים
את זה? זה עוד שאלה. אין לי בעיה. לא דיברתי מה עושים. דיברתי קודם כל בהגדרת המציאות. אז באמת יש שתי מבטים, נכון? במבט הפשוט, ודאי שיש רע, פשוט. אם במבט הפשוט אני אומר אין רע, אז אני, אז זה לא רק עברות, זה כאילו, זה מאוד מסוכן. הכל טוב, כולם טובים, כל המעשים שלי טובים, כל מה שקורה פה טוב, לא צריך להיזהר משום דבר, מכשירים את הכל, מאוד מסוכן. אבל יש דברים רעים, צריכים להיזהר בכל מיני דברים. בעולם, יש רעלים, סתם פיזי, יש רעלים נפשיים ורוחניים, ברור, סתם, במבט הפשוט, לא יותר בידי. יכול להיות במבט עמוק יותר, אז באמת לכל זה יש איזה תפקיד, והקדוש ברוך הוא ברא את זה מתוך מגמה של טוב, שזה תפקיד בסוף לעשות טוב לעולם, נכון? ברור. אבל בהבנה הפשוטה, ודאי שאנחנו צריכים לראות את הרע. אם לא תראה את הרע, איך תתמודד איתו בכלל? אין לך סיכוי. אתה רוצה להילחם, ואתה בכלל לא אומר שיש אויב, יש לך סיכוי לנצח. נכון? לפעמים קורה לנו דברים כאלה היום עם האויבים שלנו, וכל מיני גישות כאלה של שמאל קיצוני, שמכניסות, לא, זה לא בדיוק אויב, זה ככה, זה רק אנשים מסכנים שרוצים את טובת עמם, והם כל כך צודקים, ועוד מעט... אז זה מאוד מסוכן, כי אין פה רע, ואין פה אויב, אז בעצם החלשנו את כל המלחמה הזאת. זה הכי מסוכן שיש. אז ככה פותח, בתוכיותו של האדם מושקף הכל עולמו. כאשר בעולם הכללי, הנה אנו מוצאים את הכוחות מחולקים לטוב ולרע. בסדר, יש בעולם, בפשט, בבת הפשוט אני מדבר, בסדר? יש כוחות של טוב ורע בעולם, והרע אמנם ראוי להיות במציאות. הקדוש ברוך הוא ברא אותו, עם תפקיד, אלא שהוא צריך להיות כפוף אל הטוב. נכון, תמיד צריך אבל לדאוג בעולם שכוחות הטובים שולטים. ברור. בסדר. יש פה שתי מבטים, אמרתי. מבט הפשוט, יש רע. ברור. בעומק, הקדוש ברוך הוא נתן את הרע הזה, ולכן יש לו תפקיד טוב, ואם נגדיר את זה במובן יותר עמוק, זה באמת זה נקרא טוב. בסדר? דיברת על מובן הפשוט. מובן הפשוט, אם נגיד על הרע שהוא טוב, סוכן מאוד להגיד דבר כזה. אלא צריך להיות כפוף אל הטוב, אז תמיד צריך לדאוג בעולם. שמי שמשפיע זה הטוב, והרע הוא מרוסן והוא מוגבל ויודעים להתמודד איתו ויותר חזקים ממנו ויודעים לשלוט בו, נכון? אז כמו שככה בעולם, אז ככה גם באדם עצמו. באדם זה כבר מתחיל קצת יותר מורכב. וכן בקומת האדם שכוללת את כל הבעייתו, כן? גם בקומה הנפשית שלו וגם בקומה הגופנית שלו, צריך שידע שיש בו כוחות כאלה רעים, ולכן שלא הרחבתם והתמתחותם יפעלו לטובה. כי אם הגבלתם וצמצומם, יש לזה השלכה. כי אם יש בתוכו כוחות שהם מסיטים אותו לרע, ממילא הוא צריך להיזהר מהם, הוא לא יכול לזרום איתם, הוא לא יכול רק להיות איתם חיובי, הוא צריך להגביל אותם, צריך לצמצם אותם, להילחם בהם. מה אתם אומרים? פשוט? זה חידוש? פשוט? חידוש? הכל פשוט, נכון? יותר בכל, אפשר?
למה זה פשוט שיש לנו
חיים? זה יפה, זה חיכיתי, אז זה לא כזה פשוט. אוקיי, אז מה את אומרת שזה, אולי הכל זה טוב? אוקיי, אפשר להגיד משפט כזה, אבל בוא נראה מה ההשלכות שלו הקבל. שרוב רובם של המידות באמת בשורש שלהם הן טובות. איך שהן מתבטאות עכשיו, ויכול להיות שהן מתבטאות ככה כמה שנים, אולי גם כל החיים מתבטאו בצורה כזאת, נכון? בצורה מאוד רעה, נכון? אבל אז אני צריך להגיד את הדבר הזה. בסדר? שהמידה הזאת משמשת אצלי כדבר רע. כי אם אני כלומר רק אגיד לה בשורשה היא טוב, ואני אתייחס אליה כדבר טוב, אז זה מה שאמרנו, זה כמו להגיד על, להגיד על רע טוב. להגיד על רע שזה דבר טוב. מסתדר או לא מסתדר? אני לא אמרתי שורש או לא שורש, בסדר? זה בסדר, אין לי בעיה, אסף את המילה, זה בסדר גמור. אני רק, אני חושב, קודם כל אנחנו הרבה פעמים לא כל כך אוהבים לדבר על הדברים השליליים, זה גם לא נעים הרבה פעמים, אבל צריך להיזהר עם הבת שככה משטיח את זה מדי. לעמוד מול עצמנו, אנחנו ככה בזמנים של תשובה. מה זה וידוי? אדם אומר וידוי, יש שם סליחות, וידויים. מה זה וידוי? נגיד, חטאתי, עוויתי, פשעתי, לעמוד מול עצמנו, לשים את החסרונות מולם ולראות אותם עין בעין ולהצטער עליהם, לעשות לתקן אותם, נכון? אז אמירה חטאנו, עוויתי, פשענו, זה בעצם להגיד, זה רע, נכון? בלי שורש או לא שורש, זה נכון? בסדר, זה. זה האפשרות בכלל לתקן, אם אני לא מגדיר את זה ככה. טוב, בוא קצת נחבר את זה. אני חושב שתפיסות שיש היום, תראו, היום יש תפיסות כאלה שכל אחד קצת מרגיש אותן, שהן לא ככה. שהרבה פעמים דברים שאדם מרגיש בתוכו, הנטייה שלו וגם האווירה היא כזאת, שמייצר דבר כזה השאלה היא לא טוב ורע. השאלה אם טבעי או לא טבעי. מה אתה רוצה? זה מה שאני מרגיש. וזה חלק מהטבע. אתה אומר זה לא טוב? תגיד שאתה שונה. אז אתה כזה. אני כזה. אבל למה אתה מגדיר לי טוב רע? למה מה שאתה מרגיש זה טוב ומה שאני מרגיש זה רע? מי אמר? אולי זה רק שונה. אולי זה טוב שלא חשבת עליו עד היום. תתקדם, מה אתה נשאר לי עם כל מיני הבנות ישנות? תתקדם, עולם נאור. יאללה, תיפתח לדברים חדשים, זה היה פעם. נכון? ויש כיוון כזה שכל הזמן, כל מיני דברים שאדם יכול להרגיש בעצמו, כל מיני סטיות כאלה ואחרות, אבל זה תפיסת עולם שהיא מאוד מאוד רחבה. במקום להגדיר במושגים של טוב רע, שעד לפני כמה שנים היו יותר פשוטים וברורים, יש נטייה כזאת ככה למסמס את הכל. רק שנייה, דקה רגע. למסמס את זה ולהפוך את זה ל... מה אתה מדבר איתי? רע טוב. מי שמחה להגיד את זה רע? בסדר, מי אתה שתגיד את זה רע? אתה יכול להגיד שאתה שונה, זה הדבר הכי שאתה יכול להגיד. אתה יכול להגיד שהנטייה הזאת אצלי רע? היא לא טובה? היא מקולקלת? מה זה צריך להיות? מה אתה אומר את זה? אתה מתנשא, אתה סתם ממציא, אתה מיושן. נכון? כולם מכירים את הקולות האלה, את התפיסות האלה, דברים שברור שהם חלחלים גם אלינו. לא יודע אם באותם דוגמאות, אבל ודאי שזה. זאת אומרת, באוויר הפשוט שיש, יש האוויר כזה שמחלחל כזה, שהוא בא גם עם גיבוי פסיכולוגי של הרבה פסיכולוגים, כזה, שבעצם, אל תגיד לי טוב רע. אל תגיד לי טוב רע. תגיד לי, אנשים שונים, תגיד, כל אחד בעניין שלו, כל אחד באמת שלו, מכיר את המשפטים האלה, כל אחד באמת שלו, כל אחד והאמונה שלו, כל אחד והטבע שלו, וזה לא מחולק, כך אומרים, לטוב, רע, חולי, לא חולי, פשוט הבדלים במהלן, מה בעיה? אתה נמשך לזה, אני נמשך לזה, הכל בסדר, הכל בסדר.
באמת גם בתורה, כאילו, מה שהיא באמת, וגם בתורה עצמה יש שבעים בנים, כאילו, באמת השם שלו באיזשהו, באמת שלא יודע, אין את הכל,
מצוין. אוקיי, עכשיו הצטרפתם אליי, מצוין, בסדר גמור. אז מגבה את זה עוד, וזה בסדר גמור, שזה לא רק אנשים אחרים אומרים ככה, אלא גם אפילו התורה יכולה ככה באמת להצדיק את זה. בסוף יש המון דעות גם בתוך התורה. ולכן מה אתה כל כך מתחיל להבהיר, להבדיל, להגדיר, הגדרות האלה הן מסוכנות, הן ככה, מה אתה מגדיר? תגיד, אפשרויות שונות. אל תהיה כזה חד, נכון? רק אני אומר שיש 70 פנים, זה נכון, אבל יש גם משהו מחוץ ל-70 פנים, נכון? אז בלי עכשיו להיכנס לאיזה פרט, לא פרט, בסדר? אבל יש דברים שהם 71, ואז זה לא תורה. לפעמים שזה לא תורה, אז חוקים, שהם לא תמיד רעים, ויש להם גם דברים שהם הם לא נכונים, הם טעות, יש דברים שהם שליליים, נכון? ואז זה לא. מה נמצא בתוך השבעים פנים? זו שאלה רצינית מאוד, שאלה לגדולי ישראל. בדברים המאוד דקים, זה שאלה רק לגדולי ישראל. כי יש דברים שפשוטים, כל אחד יכול להגיד, אבל יש בדברים שככה מנסים טיפה, וככל שזה יותר שנים, עם הרבה תפיסה, עם רייטינג ככה מאוד מאוד גדול, אז עם הזמן לאט לאט הכל קצת זז, והיה צריך חידודים של אנשים יציבים, אנשים ששייכים לנצח. לכן תורה זה נצח. התורה, הערכים שלהם לא משתנים, אף פעם. הם נצח, הערכים האלה. שמה, מה?
גם אם אתה שואל את השאלה, כאילו גם גדולי הדעות פעם לומר דברים שונים,
בסדר, זאת אומרת, שואלת איך זה מסתדר עם מחלוקות, זה בסדר גמור. בטח שרגיל, פרצופיהם שונים, דעותיהם שונים, 70 פנים זה בית אומר דעות שונות, זה בסדר גמור. אבל השאלה, האם אנחנו רואים, עקרונית, אני לא נכנס לפרטים כאלה אחרים, האם אנחנו רואים שיש דבר כזה 71, שהוא יהיה לא תורה, הוא יהיה שקר, הוא יהיה רע. מבחינת ההגדרה, באווירה שיש היום, זה לא, זה לטשטש את הכל. בכלל, זה לא רק 70 פנים, יש אין סוף פנים. אין סוף פנים, אפשר להגיד הכל, רק אל תגיד לי, רע, אל תגיד לי שקר, אל תגיד לי חולי, מה זה הדברים האלה, נכון? בתוך זה, בסדר? אז אני אומר, מה, מי מכניס בתוך שם פנים, חוץ שם פנים, זה ככל שהדברים יותר דקים, צריך גדול לישראל שיגידו מה בתוך התורה, מה מחוץ לתורה. בסדר? אני עוד פעם מקדיש את זה, לא כל דבר שמחוץ לתורה, זה הוא שקר, בסדר? יש הרבה חוכמות של גויים, יש הרבה דברים. ברור, בסדר? אבל אני אומר, בדעות שהן יכולות גם הפך התורה. בסדר, צריך פה בירור בתוך הדבר הזה. אז אין קשר בין זה שיש דעות שונות, וזה בסדר גמור. אבל זה בתוך. זה חלקים, הופעות של האמת, בצורות כאלה אחרות לבין, יש אמת, אבל יש גם שקר. יש טוב ויש גם רע. בסדר? אז אני חושב שהיום אנחנו ככה מאוד מאוד מוזנים לתפיסות כאלה, שבעצם ביסוד שלהם זה, אל תגיד לי בכלל רע. אל תגיד לי בכלל שיש איזה משהו טעות, משהו חוי. אל תגיד דבר כזה. זה לא לגיטים בכלל להגיד דבר כזה. בסדר? והתורה מחנכת הפוך לגמרי. ברור של דבר. מה? בסדר, בוא ניכנס, נגדיר. לא הופכים את הכל לרע, חס ושלום, ולא איזה... דבר עכשיו באופן עקרוני אפילו, בסדר? לא מול אדם כזה, מול אדם אחרי, ביני ובין עצמי. האם אני עכשיו הכל, אני מטייח את הכל, הכל טוב וזה, רק מילים, מחבס את הכל במילים חיוביות, הכל שיהיה מאוד נעים. או שאני יודע להגיד מול עצמי, אני בקטע הזה חסר, אני לא בסדר בקטע הזה. אני חטאתי, ישבתי עם בגדי, ואני עומד מול הדבר הזה, רוצה לתקן אותו, למה כי הוא רע? אם אני לא אתייחס אליו כצורה כזאת, אין לי סיכוי לתקן אותו. אני במקום להיות אחד כזה שמנסה לתקן ולעבוד ולזוז קדימה, אני אחד כזה שכל הזמן רק עסוק בלהצדיק ורק להצדיק. זה תנועה אחרת הפוכה לגמרי, בסדר? זה לא תנועה שהולכת ומתקנת באדם שכל הזמן הולך ומתעלה, זה אדם שנשאר בדיוק באותו מקום, והוא רק מגייס עוד דעות ועוד הסכמות לאיך שאני היום. בסדר? אתם מבינים את זה? זה תנועה הפוכה לגמרי. זה או שיש אותי ועכשיו רק אני, מה אני עושה בחיים, כל מה רק מצדיק למה אני כזה טוב, או שזה טוב לכם המזגן ככה, איך שאתם רוצות, אני מסתדר טוב, אבל בסדר, סוף ננשום. או שבאמת, בסדר, חז"ל, תורה, זה דברים מאוד בסיסיים, כל ספר מוסר זה סוג האמירה שלו, שבעצם יש דברים טובים ויש דברים רעים. יש תגדיר. כל ספר מוסר, הוא מנסה לעשות את ההגדרות האלה, בסדר? מנסה את ההגדרות, אבל בסוף, אם אין את ההגדרות האלה, אין דבר כזה שאדם עובד על עצמו. אין מצב של תזוזה. אדם נמצא תקוע באותו מקום שהוא השאיר את עצמו. כל הזמן עסוק רק בלגבות איך שהוא נמצא. אז תפיסת עולם הפוכה לגמרי. בסדר? מובן מה שאנחנו אומרים? ואני רק אסכם ככה וזה. התפיסה שהרב כאן אומר אותה, שבאמת מבחינת הרב הוא לא בא יותר מדי חדש פה, זה לא פשוט. היא תפיסה שיושבת, היא בבסיס כל ספרי המוסר. זה האמירה שבתוכי, בתוך האדם האנושי, יש דברים נפלאים, ויש גם דברים שהם חסרים, ויש מעשים שהם חסרים, ויש תכונות שהם חסרות, ויש תפיסות עולם שהם חסרות, ויש המון דברים שהם חסרים. ואני חייב להכיר בזה, דבר ראשון. ואם אני אכיר בזה, אז ייצור לי איזו תפיסה כזאת שאני מנסה כל הזמן בעבודה, וממילא בהתקדמות, ואדם כל הזמן בתהליך של התעלות. זה עולם מאוד מעניין, זה מאוד מאוד מייצר, זה עולם רענן, זה עולם מאוד צעיר, שהוא כל הזמן בתנועה. לעומת המציאות שככה, האווירה שמנסים כל הזמן להשרות, שאל תגיד לי רע, אל תגיד לי לא, אל תגיד שלילי, אל תגיד מחלה. לא נעים לשמוע דברים כאלה. זה אתה, זה אני. מציאות תפיסה כזאת שבעצם היא אין סיכוי בכלל לעבוד, כי אם אין מחלה. אם אתה בא לרופא ואומר לך אתה בכלל לא חולה, אתה אומר כל בסדר, אין לי מה לעשות, נכון? נכון? אז הרסת הכל, בוא נגנוז כל ספרי המוסר, מה יש לעשות איתם? אין רע בכלל. אם הוויכוח הוא יש רע ואיך לעבוד עליו, בסדר, זה מחלוקות, זה בסדר גמור, אבל אם אין בכלל רע, אז מה? זה סוג פתרון ככה באמת יצירתי, הדבר הזה. שכשלא הצליחו לעבוד על עצמם, אנשים לא עושים לעבוד על עצמם, אז הם מצאו פתרון יצירתי. במקום לעבוד על עצמנו ולהגיד רע, עזוב, בואו נגדיר את זה כטוב, אז עזוב, בואו מסתבך. אז נגדיר טוב וזהו, חיים טוב, אין לאן לזוז. בסדר? אז אני חוזר למשפט שאומר פה הרב, כן בקומת האדם הקולה את כל הווייתו, צריך שידע שיש בו כוחות כאלה שלא הרחבתם והתמתחותם יפעלו לטובה, כי אם הגבלתם יצמצמו. מה נפקא מינה מזה? רגע, לפני נפקא מינה, רק אגיד לך, זה דבר פשוט. אני מאוד לא אוהב לדבר הרבה זמן. זה טוב שאתם שואלות, זה עוזר לנו כיותר לברר את הדברים, בסדר? מאוד נשמח. זה ברור, אבל אוקיי, טוב להגיד את זה, בסדר? מריז, זה רק יותר מעמיק את הדברים. ממילא אומר הרב כאן ש... אז סוג התנועה שלי עם עצמי זה לא רק להרחיב את הכוחות, להופיע את הכוחות שיש בי, שזה חשוב מאוד וזה מצוין. תופיע עוד יותר חזק את הכוחות שלך ותחזק אותם ותגדל אותם, מצוין, זה נפלא, חייבים לעשות את זה. אבל יש עוד תנועה שצריכה להיות, שהיא קצת פחות נעימה. שמה? שיש צדדים כאלה בתוכי, מידות, מעשים, תפיסות שאני צריך להגביל אותם, לצמצם אותם, להילחם בהם, להילחם בעצם בעצמי. קשה, זה לא נעים, זה מרגיש לא טבעי בכלל. להילחם בעצמי, זה אני, זה איך שהייתי אדם, זה הטבע שלי, זה מה שיש בי, נכון? שאני נלחם בטבע הזה, זה קשה. אבל זה ההשלכה של מה שאמרנו, שאם יש רע, והרע הוא נמצא גם בתוך האדם, אז ממילא יהיו דברים כאלה שאני צריך לקטוש אותם, נכון?
אבל כל הזמן אומרים שדווקא כאילו החטא מאוד מצמיח, והחטא מאוד קרוב, וגם סבנו שכאילו זאת אומרת, אם יש זכויות אפילו, אחרי שבן אורחות המתשובה, כאילו ברור שעדיף שלא לחטוא, אבל לא יודעת, זה לא מסתדר, כי...
זה שאלה טובה, ואני רוצה להגיד משהו עכשיו יותר בסיסי מהשאלה הזאת. אני מנסה להגיד שיש שני מבטים, והמבט שאני מדבר עליו הוא המבט היותר פשוט, ואסור לדלג עליו. המבט שאתם מדברים עליו, שאנחנו לומדים אותו בורות התשובה, הוא מבט לא חלק ציונים לרב זצ"ל, פשוט, מה זה? זה המבט שבאמת בעומק יותר יש נשמה, כל הדברים, גם אפילו החטאים אפשר להפוך אותם למשהו יותר גדול, וזה בוודאי מבט יותר עמוק. הוא עוסק בחלק מהתיקון, אבל יש את המבט הפשוט שאני רוצה שתמיד, שלא נדלג עליו, הוא לא היחיד, אם אנחנו נהיה רק איתו, אז כנראה שלא נסתדר מספיק. אבל הוא מבט שאני אומר, רשמנו בגדנו בוידוי, אז מה... אז מה זה אומר שם בגד? היה חטא, נכון? לא הייתי בסדר. בסדר, אז אנחנו לומד את זה כל יום בתפילה. ואתה לומד ספר מוסר, אז אתה לומד, מה אתה לומד ספר מוסר? כי אתה יודע שיש בך חסרונות ואתה רוצה לתקן, נכון? ואז זה אדם עם ראייה מפוקחת, שלא מחפשת, שמחפש את האמת ולא מפחד יותר מדי, הוא מכיר את החסרונות שלו. אין לו בעיה עם זה גם, זה בסדר גמור. אולי אמרנו שהוא רק יש בו חסרונות, חס ושלום, בסדר. אז לכן המבט, זה קודם כל המבט הפשוט, בסדר? ממילא יש דברים שאני אקביל אותם, אני אצמצם אותם, אני אזהר מהם. צדים אצלי שאני יותר אזהר מהם. על גבי זה יש גם את המבט הנוסף שאתה אמרתם, וזה מצוין וזה נפלא. גם לא כל דבר אני מקביל, מצמצם, יש הרבה דברים שאני מנסה להרחיב. ולהופיע עוד יותר ולחזק. אבל הנושא של העבודה המוסרית הוא לא רק חיזוק הדברים החיוביים, אלא גם טיפול, סיכול ממוקד בדברים הרעים, כמו בעולם, ככה גם באדם. בסדר? אז תשאלי אותו. רגע, היא שאלה רגע, אז בגלל. רגע, דקה, רגע, רגע. אני מסיים רק לענות יותר לתשובה.
לא, כאילו, הבנתי, אבל פשוט לא... כאילו, אפשר לתת לו את דבר, אני אפשר ככה, שתהיה לי אותם לדם, ואני לא... יאללה, עכשיו, כאילו, תחייה.
שני המבטים, את אומרת שהם לא חיים ביחד טוב?
כן. כאילו לא, זה לא כמו שאני אומרת, אבל נגיד מה שלמדו בנתיבות עולם, וגם בכל השיעורים פה, על תשובה וזה שכאילו, אחרי התשובה אתה כל כך קרוב, מה שנתנו דוגמה על בני זוג נגיד שאחרי הריבים יותר קרובים, זה נכון, אבל אז
זה כבר. קודם כל, שיש לך מלא כוחות ויש לך כוחות טועים. שכן זה לכם, אחרי שאת עובדת את הסיפורים האלה, אז יש האמת, האמת האמיתית, אז זה כבר. אבל בסוף, את חיה בעולם שהוא חורי ויש לו יצרים. זה הדרגה הראשונה.
זהו, את דווקא מחזקת את זה, שדווקא הדברים הרעים שיש בה, חוזרים מכניסים לו את כאלה והשם, שאת חושבת בתשובה.
אני אגיד משפט אחד, יש פה כמה קודש שאת נוגעת בה, אבל אני אגיד רק אחד. לפני התשובה החטא הוא ודאי רע. מסכימה איתי? לפני התשובה אחרי התשובה. לפני התשובה ודאי רע. אפשר להגיד לפני כן שהוא טוב? אז זה ודאי, נכון? אני דיברתי אפילו לפני. תשובה זה קסם, מתנה טובה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, פלאית, צריך להבין אותה, אולי אתן עומדות את הדבר הזה, אבל זה פלא. ואת הולכת כבר הפוך. את הפכת הפלא הזה למשהו כזה הגיוני, אז איך יכול להיות ש... אז אני בונה את זה יותר, בצורה יותר פשוטה. קודם כל, חטא וחיסרון הוא בעדי חיסרון. יש לנו איזה מתנת קסם מיוחדת מאוד פלאית, שאפשר לעשות תשובה ואפשר את החטא הזה להתקדם על ידו. בסדר? אז זה עוד דבר. זה עוזר קצת? קצת. טוב, כן, רוצה לשאול?
אמרת שיש את העמדת הפשוט ויש את העמדת יותר המשפטה. אם
אפשר
כל
העמדת הפשוט, מה אתם? לא, עמדת השאלה, אני אומר קודם כל שאדם עכשיו עושה חשבון נפש לעצמו. אז הוא יודע להגיד מה נפלתי, מה אני חסר, מה חטאתי בשוגי, מה במזי, מה לא הייתי בסדר. אני רוצה לתקן את זה. זה עמדת פשוט פשוט. ועליו אף אחד לא לדלג. על גבי זה יש להגיד בסדר, נפלתי. עכשיו מה, אני כזה רע, עכשיו אני רוצה לתקן את זה. אני רוצה להשתמש בזה כמנוף להתקדם עוד. וגם החסרונות שיש בעולם, הקדוש ברוך הוא ברא אותם, יש להם איזה תפקיד מסוים. זה עוד רובד, יותר עמוק. בסדר? למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה בצורה כזאת? אבל אני אומר, במובן הפשוט, לא לדלג על המובן הפשוט הזה. בסדר?
הוא אומר, פשוט הבנתי
שחטאתי
וקיבלתי
על עצמי לא
לחזור לחטא,
כביכול.
לא שמעתי את ההתחלה? אני אומרת, כאילו, לא,
אמרתי
פשוט, זה
אומר
שכאילו
חטאתי,
הבנתי את
החטא שלי ולקחתי
אותו.
כן.
בלי כאילו לתקן, בלי
להתערב מהמדינה. מה זה תשובה? למה בעצם צריך לעשות תשובה? אם הוא לא חטא, אם אין חטא. לא תשובה, כי יש חטא. כי זה יש חיסרון, בגלל זה עושה תשובה, נכון? תקן מידה מסוים, תקן מעשה מסוים, כי הוא חסר. כן. אתה צריך מה? שמעת? שאלה מצוינת. אתמול השומר של הישיבה בדיוק סיפר לי, יהודי מבוגר חמוד מאוד, מעל 70, עשינו ככה קשר טוב, הוא סיפר לי שהוא יש לו איזה ניתוח משהו, אז אמרתי לו, חיזקתי מאוד את הרופאים, תקח את זה ברצינות וזה, אז הוא אומר, אתה רוצה לחזק את הרופאים? תדע לך, אני שמעתי איזו שיחה מאיזה רב צעיר שהוא בא, הוא אומר, תשמעו, התחיל לזלזל ברופאי, בזה, ואז הוא... מדמי זה לא משנה. ואומר, אמרתי לו, כאילו מה, במדענים, באוניברסיטאות, הוא התחיל לזלזל בהכל? לא. אמרתי לו, תגיד לי, הוא שאל אותו. איך הגעת פה לשיעור? אז הוא אומר, יש לו אופניים חשמליות. הוא אומר, אתה יודע מאיפה האופניים חשמליות או איך זה הגיע? ישבו על זה הרבה מוחות עד שהמציאו את הדבר הזה. לא משנה מה אמר מה לא זה, הוא סיים את השיעור של הרב הזה באותו רגע, אבל הוא רוצה להגיד כאילו, בדיוק מה שאת אומרת, הוא בעצם יהודי, הוא אמר לו, הרב, אנחנו רוצים חיזוק, אנחנו רוצים להתחבר להשם, תגיע, אל צלזל בכל הדברים, תחבר אותנו, זה האמירה שלו. יהודי פשוט, וזו אמירה נכונה, אמירה, אני רוצה להתקשר, תגיד לי, אל תשלול לי רק כל הזמן. טוב, אז עד כאן חיזוק לשאלתך. כל מה שאני דיברתי עכשיו, זה לא מה להגיד לאנשים אחרים, זה מה להגיד לעצמנו קודם כל, בסדר? מה להגיד לעצמנו? עכשיו גם לעצמנו, זה לא, אנחנו לא אומרים רק את הדברים האלה. אסור שאדם יהיה כל הזמן רק בעיני עצמו כזה ביקורתי, וכל הזמן רק קוטש את עצמו באיזה תירוץ כזה, להיות אמיתי, לראות כל הזמן רק את החסרונות, זה רק יביא לו ייאוש, וזה גם לא נכון, לראות כל הזמן רק את ה... תראה גם את הדברים הטובים שלך, אתה חייב לראות. אל תהיה רשע הרבה בעיני עצמך. תראה את הדברים הטובים, תראה את הדברים החסרים. אני רציתי אבל להדגיש, כאילו להשלים את המבט מהצד השני. כי אני מרגיש שהיום תרבות מייצרת אווירה כזאת, מבט כזה של... היום אתה לא יכול לדבר על אסור, אתה לא יכול לדבר על לא. תראו ילדים קטנים אפילו, שאתה רוצה לחנך, ילד אפילו בגיל קטן. בסדר? שואים לא... זו מילה לא לגיטימית, להגיד אסור, להגיד שלילי. לא לגיטימי בכלל להגיד דבר כזה. עכשיו, ברמה כזאת זה מאוד מסוכן הדבר. כי זה גורם לי לטייח את הכל. זה גורם לי בעיני עצמי כל הזמן רק לצאת בטוב. אין חסרונות. אם אני לא בחסרונות, אין שום סיכוי של עבודה והתקדמות והתעלות. זה ממוסס את הבסיס שעליו הכל יושב. אמרתי, כל ספרי המוסר יושבים על הבסיס הזה שמה? שיש לך חיסרון ואתה רוצה לעבוד עליו. נכנסים כל ספרי המוסר, יאללה, בואו נעבוד ביחד, נתקדם. אבל אם אתה אומר, אין חסרונות, אלא הכל, לחבס את הכל, יש חיסרון? לא, זה לא חיסרון. זה לא בעיה, זה אתגר. בסדר? אתגר זה מילה חיובית, נכון? זה שלילי, לא, זה לא שלילי, זה מצוין, זה בסוף, תראה, זה יעשה אותך הדבר הכי טוב שיש. אז אם אדם, עכשיו, לפני התשובה, הוא ניגש בזה שהכל טוב, אז מה יש לעשות? זה מבט מאוד מסוכן. לכן כל מה שדיברתי זה באדם בינו לבין עצמו. עד פה זה בסדר? עם אחרים, אז פה זה עוד נושא, זה חוכמת החינוך שצריכה להתווסף לפה, ועוד דבר, איך לחנך, ומי זה הבן אדם, זה כבר עוד דבר, צריך הרבה חשבונות, שבדור שלנו צריך לבוא הרבה בצורה חיובית, לא רק, לא, אני לא מדבר כטקטיקה, אני לא עובד עליו, בסדר? אבל השאלה מה יש לי בראש? האם צריך לבוא מאוד לדעין טובה, וזה נכון, ולראות את הטוב, אמיתית, יחד עם זה גם לראות את הדברים, השאלה איפה זה מרכז אצלך, האם אתה רואה רק רע, נפלת, אבל אם אתה רואה את הטוב בצורה גדולה, ויחד עם זה אתה רואה נקודות חסרות, בסדר? אבל זה עוד נושא, זה נושא אחר. עכשיו, אני דיברתי כל הזמן, האדם בינו לבין עצמו, איך הוא צריך להסתכל על הדברים, בסדר? אפשר כוח על השאלה. בעומק הוא מאוד מאוד מפחד מלראות הרע, הוא מאוד מאוד מפחד מלראות כי זה יפיל אותו, והוא בעצם מנסה לשמור על איזה שפיות, על איזה נעימות. האם בפועל אמיתית זה משמח אותו? וזה לא, הוא חושב זה עוזר לו לראות את עצמו בצורה טובה, זה בפועל לא שמח אותו, כי זה לא אמיתי. להפך, האדם שרואה את הרע ועובד על זה, זה האדם הכי שמח. אבל זה... מה? לא, לראות את הטוב זה תמיד משמח. מה זאת אומרת? אתה רואה טוב אצל מישהו, זה תמיד משמח אותך. לא, את אמרת ש... זה קצת עוד דבר, אבל אני אגיד את זה קצת. היא אומרת עוד נקודה. למה אדם לא רואה את הרע בעיני עצמו? יכול להיות רק עוד שהוא מפחד מאוד מלראות הרע. הוא לא יעמוד בזה. לכן מאוד חשוב לו כל הזמן לדבר על ה... שהוא לא רוצה לראות נפילות שלו, ישר מסביר למה זה תהליכים, שכולם זה שייך לכולם, וזה תהליכים חיוביים ומובנים, קיצור כל הזמן הסברים חיוביים ממשהו. הוא מאוד מפחד לעמוד מול הרע הזה, זה יפיל אותו, מסוכן לו. שאלת אם זה ישמח אותו, אמיתית זה לא ישמח אותו, זה... הוא מנסה לשמור על איזה מצב רוח טוב, זה לא משמח, מה שמשמח זה האמת בסוף. אם אדם כן רואה את החיסרון ועובד על עצמו ובתוך תנועה הוא זז איתו, זה הדבר שהכי משמח, כי זה האמת. ככה אדם צומח. כשאדם הוא בצמיחה, אז הוא כל הזמן, הוא גם לא נופל למדרגות, להבין שהוא עדיין הוא חסר. מה הבעיה להיות חסר? מה הבעיה בכלל? בסדר, מה? תמיד אני איזה חסר משהו, ברגע שאני לא אחסר בכלל, אז אין לאדם תפקיד בעולם, צריך לזוז מפה. וואי, מחילה לעזר, לא שמתי. טוב, עד כאן, אחרי פעם הבאה.